אהלן חברים, מה קורה? מה שאתם הולכים לשמוע עכשיו זה פרק ספשייל 50. פרק ספשייל 50, חברים יקרים, בפודקאסט AI פשוט. מי היה מאמין שנגיע למספר הזה 50 פרקים ביחד? זה פשוט לא נתפס. אנחנו כמעט שנה כבר ביחד, במרץ אנחנו נרגוג שנה ביחד, שזה פסיכי בטירוף. ואת הפרק הזה זה פרק ספשייל 50, כאמור שהקלטתי בלייב עם קהל לייב על הבמה, בכנס האחרון שהתקיים במייקרוסופט בתל אביב. אז קודם כל תודה למייקרוסופט שירחו אותנו, תודה ל-200 מיש שהגיעו לאירוע הזה ושמעו ולקחו חלק בפרק הזה. תודה לאדירון ממייקרוסופט שהתראיין. מי שרוצה להגיע לאירועים הבאים ומפספס ולא מבין, בונה, איך פספסתי את האירוע הזה וכזה, פשוט בואו לקבוצות הוואטסאפ שלי, יש קישור בטור של הפרק, שם אני שולח את כל האירועים, את כל העדכונים, את כל מה שקורה, אז תבואו לקבוצות הוואטסאפ, שם אני שולח הכל, זה קבוצת וואטסאפ שקטה, רק אני שולח לכם דברים, אז זה לא כזה חופר. וזהו, ותבואו, קיצור, יאללה, פרק לייב, ספשייל 50, חברים יקרים, תנו בראש, רק אני אגיד, היה קצת בעיות אולי טכניות, לפעמים תשמעו אותי מדבר פחות, מדבר יותר חלש, אין מה לעשות, ככה זה שמקליטים בלייב, אבל בסך הכל יצא בסדר גמור, הרבה יותר טוב ממה שציפיתי, אז יאללה, תנו בראש. אהלן חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט AI פשוט. הפודקאסט שמדבר על בינה מלאכותית בצורה פשוטה וברורה, או לפחות מנסה לעשות את זה. והפעם אנחנו בפרק ספשייל 50 עם קהל לייב, חברים יקרים, שעה וחיות כפיים. איזה מדהים, איזה מרגש. אז אנחנו כאן בכנס השנתי, בכנס חגיגות שנה של הקהילה, ונורא מרגש להיות פה, ואנחנו כאן, כמו שאמרתי, עם קהל לייב. אז... אני מתרגש מאוד, והיום יש לנו אורח מאוד מאוד מיוחד. היום יש לנו את אדירון, שהוא בעצם נקרא לזה הנציג של מייקרוסופט בארץ. ואדיר, תציג לנו קצת עצמך, ספר לנו קצת מכמה מילים עליך וכולי.
כן, אז אהלן, אני אדיר. נציג מייקרוסופט בארץ, זה הגדרה מעניינת, כי יש לדעתי, יש לא מעט עובדים פה, אבל התפקיד שלי, אני בעצם ה-CTO של אירופה והמזרח התיכון, במייקרוסופט פור סטארט-אפס. מקווה ששומעים טוב.
כן, כן, תמשיך, כל טוב.
אחלה, מגניב.
המאזינים בבית, אני פשוט, אנחנו פה, יש פה אתגר נורא טכני, אז אם אתם מצליחים לשמוע, זה בגדר נס.
כן. אז אני בעצם מלווה פה את תוכנית הסטארט-אפים של מייקרוסופט בשנה וחצי האחרונות, גם בארץ, שזה כמובן האב מאוד משמעותי ל-AI, אבל גם בכל מיני מקומות בעולם. ובאופן כללי זה נורא משמח לראות פה את כל כך הרבה אנשים בתוך קהילה כזו שבעצם לפני שנה וקצת לא הייתה קיימת. אז להערכתי זה ממש מדגים כמה היה איזה שינוי הוא עשה כאילו בתעשייה באופן רוחבי, שאתם היום נמצאים פה על משהו שלפני שנה לא ידעתם להגיד מהו.
לגמרי, מדהים. אז אדיר, ספר לנו קצת על הפעילות הכללית של הריאקטור, מה הוא עושה, איך זה מתקשר ל-AI וכאלה.
כן. אז מייקרוסופט פור סטארט-אפס, אנחנו פה עם כבר די הרבה שנים, עם תוכנית שנקראת Founders Hub. זו תוכנית שבעצם המטרה שלה היא לתת ליזמים את האופציה להשתמש בשירותים שלנו, בקרדיטים שלנו, בכל מיני יכולות כדי לבנות פתרונות. אין ספק שמהרגע שבעצם OpenAI נכנס באופן משמעותי לאז'ור, והפך להיות חלק משמעותי מהתוכנית שלנו, אז היא קיבלה טרן מאוד כיוון מאוד חזק סביב AI. שהיום אנחנו רואים כמעט את רוב יזמי ה-AI שרוצים להגיע ל-B2B, שרוצים בעצם לעשות סקייל על הפתרונות האלה של ChatGPT, זאת אומרת, לא רק לרוץ באתר ולהשתמש בזה ולעשות כל מיני דברים, אלא ממש להשתמש בזה KPI עם כל מיני עניינים של Data Privacy ונגישות ללקוחות של מייקרוסופט, דברים כאלה. אז הרבה מאוד מהסטארט-אפים האלה מגיעים אלינו, ובעצם מנסים לחשוב על התצורה לעשות סקייל, באמת לקחת את הפתרונות האלה צעד קדימה. ואני חושב שמה שהכי מעניין זה לראות את השנה השנייה. כאילו, היה לנו שנה ראשונה, מלא פיילוטים, כולם התלהבו, כל דבר קטן, ככה פתח מהדורות, ואנשים התלהבו ודמויים וכאלה. אבל אני נורא חיכיתי להגיע לשנה השנייה, שבה, אוקיי, זה כבר לא כזה מלהיב, ראינו מה זה יכול לעשות, בוא נתחיל להבין איך עושים מזה מודל עסקי, איך מכניסים את זה ליזמות, איך עושים מזה כסף, איך לא עושים 10 אנשים בדיוק את אותו מוצר וקוראים לו כאילו ChatGPT רפר על whatever. ואני חושב שעכשיו מתחילים לראות את זה בתוכנית. אז זה נורא נורא מעניין לראות ככה את איך אנחנו עוברים מזחילה להליכה ובתקווה גם לריצה בקרוב על בסיס הפתרונות האלה.
מדהים. אם תוכל בבקשה, סדר קצת את המיקרופון יותר קרוב. אולי אפילו להחזיק אותו ביד.
אני אחזיק.
או, מדהים. אז כיצד הפעילות שלכם בעצם, של הרקטור פוגשת AI נקרא לזה, שבתכלס הכוונה היא לג'ן AI, בינה מלאכותית ככה יוצרת או מחוללת, שזה בעצם כל מה שאנחנו עוסקים בו, גם המגף השמאלי. איך זה בעצם פוגש את הריאקטור, או הריאקטור פוגש את זה?
כן. אז בעצם לפני, ב-2019 כבר, מייקרוסופט ואופן-AI חתמו על הסכם פרטנרשיפ, עוד לפני שבכלל מישהו ידע מה זה ChatGPT וכל הדברים האלה. המטרה הייתה לאפשר לאופן-AI בעצם נגישות לסופר-קומפיוטר שבנינו לעולמות האלה ספציפית. זאת אומרת, הם הגיעו עם המודלים, המודלי פאונדיישן, המודלי שפה, אבל כדי לבחון או ליצור מודלים כאלה, צריך נגישות לכוח מחשוב עצום. מי שקצת מכיר איך הדבר הזה עובד מאחורי הקלעים, לא משנה אם זה המודלים של דלי או המודלים של ChatGPT, הם מחייבים המון כוח מחשוב. וזה חלק מאוד משמעותי מהשיתוף פעולה שהיה לנו איתם. והדבר המדהים היה לראות את ההתקדמות בין GPT-1 ל-2 ל-3, שבעצם ממנו נולד את 3.5, שממנו נולד ChatGPT לאיפה שאנחנו נמצאים היום, 4 טורבו. אפשר ממש לראות איך כל פעם הגידול בכוח מחשוב יצר מודל הרבה יותר איכותי, הרבה יותר מדויק, כולל הרבה יותר שפות, נשמע הרבה יותר חכם. זאת אומרת, התרומה פה של מייקרוסופט בכל מה שקשור לענן, זה אולי באמת הבסיס או המקום שפחות מודגש, כי אנחנו עובדים עם המודל עצמו. וכדי לאמן מודל בהיקף הזה, באמת צריך סופר קומפיוטרס שידעו לרוץ ולפצח את הדברים האלה. ואני חושב שזה אולי הלב של הפרטנרשיפ בינינו, אז גם אם אנחנו לא תמיד בפרונט של זה, אנחנו בהחלט בתוך המטבח.
מדהים. בנובמבר 22, קצת יותר משנה, יצא ChatGPT לעולם, יותר נכון לציבור הרחב, לריטייל, לכל מי שהוא בעצם, יש לו מחשב ואינטרנט בבית, יכול היה להשתמש ב-ChatGPT, וזה עשה המון רעש בעולם, כולנו יודעים, וזה גם אגב מה שהביא את ההקמה של הקהילה הזאת. איך זה פגש אתכם כחברה? זאת אומרת, איך זה השפיע עליכם? שמחתם, לא שמחתם, התבאסתם, נבהלתם מהרעש? איך הגבתם?
כן, אפשר לראות את המניה ולדע ששמחנו. כן, אנחנו עד עכשיו שמחים. אני אגיד לכם את האמת, שהדבר הזה יצא, בעיקר ChatGPT, הוא התחיל וההיסטוריה שלו היא כפרויקט שאף אחד לא ציפה שזה המקום שאליו נגיע. המטרה הייתה בעצם להנגיש, בנינו מודל ממש מגניב, את GPT 3.5, בעצם OpenAI רצתה להנגיש אותו כדי לאפשר לאיזשהו פרויקט לאנשים להתנסות איתו באופן ישיר, ופשוט בנו את זה כבוט. מי שזוכר את הימים הראשונים שהדבר הזה, לא היה נראה מתוחכם יותר מדי, נכון? פשוט היה מקום התנסותי כזה למודל. אני לא חושב שמישהו צפה כמה ההתרגשות ממודל שפה שעובד יהפוך את האתר הזה, את האפליקציה הזו, למשהו כל כך משמעותי. בטח לא מייקרוסופט, אוקיי? אבל אני חושב שגם אם תשאלו די הרבה חבר'ה ב-OpenAI, בטח מי שהקים את הפרויקט הזה והדליק אותו, הם חשבו, אוקיי, זה יהיה פרויקט ריסרץ', אנשים ישחקו קצת עם ChatGPT ויגידו, וואי, מגניב, המודל עצמו ממש חזק. ובאמת, מה שקרה הוא שהאפליקציה של ChatGPT תפסה מאוד מאוד בנישה של אנשים שמתחילים לשחק איתה. זה מה שאמרתי לכם קרה בשנה הראשונה, מלא אקסייטמנט, המון אנשים התרגשו לראות מודל שיודע לדבר, שיודע make sense, שיודע לעזור להם במשימות היומיומיות שלהם, ובעצם ממשהו שהתחיל כמודל, הוא הפך להיות הרבה יותר אפליקציה. ההיסטוריה של ChatGPT מאז ממש מוכיחה שהם מנסים לכוון כמה שיותר אנשים למקום הזה, עם אפליקציות, עם GPTs, עם אסיסטנס, עם דברים מהסוג הזה. אבל אני כן רוצה להחזיר אתכם רגע אחורה, כי הדבר בעיניי עדיין הכי מעניין ב-ChatGPT זה המודל מאחוריו. והדברים שהוא יכול לעשות מחוץ לפרצוף הזה שנקרא ChatGPT. זאת אומרת, איך הוא יכול לעשות הרבה מאוד empowerment והרבה מאוד יזמות שלא קשורה ספציפית לאתר הזה. וקצת תסביר. להחזיר אתכם לזה שזה בסוף ריסרץ', זה היה אפליקציה שנועדה להראות לכם לאן היה יכול להגיע. ואנחנו עדיין מחפשים, עדיין רוצים לראות לאן היה יכול להגיע מעבר לאתר הספציפי הזה.
ראינו בשנת 2023, בשנה האחרונה, כיצד מייקרוסופט חוזרת למיינסטרים נקרא לזה, כי מייקרוסופט זה, לפני זה הייתה חברה אולי שנחשבת קצת מיושנת, וכזה חלונות ומחשבים.
נעלבנו.
בסדר, זה המצב, אחי. אני מדבר בתור, אתה יודע, בתור האידיוט, בתור הציבור, ופתאום היא חזרה למיינסטרים. פתאום כולם מדברים על מייקרוסופט, מדברים על קופיילוט, על המוצרים שמוציאה שותפות עם OpenAI וכולי. הרגשתם את זה גם פה, בריאקטור?
וואו, מאוד. אני חייב להגיד שמי שראה את מייקרוסופט, בעיקר אני נמצא פה לא מעט שנים, אף פעם לא חוויתי את מייקרוסופט כחברה שכל כך מהר מאמצת טרנד. מעולם, בכל ההיסטוריה שלה. אם תחשבו על זה, בעצם, יש פה המון מוצרים שהיה להם רודמפ, אנשים כאילו חשבו מה לעשות איתם, ופיתחו כאילו תוכנית אסטרטגית של שנה, שנתיים, שלוש. יצא הדבר הזה, ואנשים פשוט זרקו את התוכניות האלה לזבל, ואמרו, מעכשיו עושים קופיילוט. ולא במוצר אחד, ולא בשתיים, ופחות או יותר 20. זאת אומרת, יש פה המון המון אנשים פה בקומה, בהרצליה, ברדמונד, שהיו בטוחים שהם הולכים לעשות משהו מסוים. יום אחד נכנס להם סאטיה או סקוט, או החבר'ה שלנו, הלידרשיפ לחדר, אמר להם, חבר'ה, לא רלוונטי. כל מה שחשבתם לעשות, שימו, נעשה את זה יום אחד. עכשיו הדגש הוא לאמץ ולרכב על הטכנולוגיה הזו באופן משמעותי. ואני חושב שהשנה הזו היא קצת מדהימה, כי מייקרוסופט התנהגה כמו סטארט-אפ. כאילו, אמרה, אנחנו רוצים לרוץ הכי מהר על הדבר הזה, להיות ראשונים בשוק, בכל דבר, בכל פיפס, כאילו, באופיס, כאילו, תחשבו מה זה, תוכנה בין, לא יודע, 30-40 שנה, פתאום היא הראשונה לדבר AI. מי ציפה שדבר כזה יקרה? כאילו, אופיס היה, לא, אי אפשר להגיד שזה הדבר הכי חדשני, או זה, או כאילו, תוכנה, מערכת כזו שהיא. אז אני חושב שהרוח הזו של החדשנות שהגיעה מ-ChatGPT, הדביקה פחות או יותר את כל מייקרוסופט, ואפשר לראות את זה כמעט בכל מקום. ומה שלמדנו בשנה הזו, הוא ממש מעורר השראה, כדי להבין איך לקחת את ChatGPT ולהדביק אותו לאופיס, לווינדוס, ל-CRM שלנו, לכל אחד הדברים האלה, מה זה עושה? כאילו, איזה שינוי משמעותי זה עושה למשתמשים שרגילים לעבוד במערכת 30 שנה אותו דבר, יום אחד הדלקתם עם AI, פתאום מתחילים לעשות דברים אחרים לחלוטין, הרבה יותר יצירתיים.
אל תדאגו, זה קורה לפעמים, יש פה כזה הזקות בשביל הקטע, נכון?
כן.
כן, אירוע שעבר היה שריפה בכלל באירוע, אז יצאנו בזול יחסית בלפני שנה, בפברואר. נכון, נכון, היה גם שריפה. תכף זה יעבור.
היה לא אוהב שמדברים עליו.
אז דיברת קודם, אדיר, דיברת עכשיו על כל מיני כלים שהכנסתם, ושמייקרוסופט הרגישה כמו סטארט-אפ וכו'. אז בוא רגע נעשה סדר, באמת בוא תסביר לנו לצופים ולמאזינים ולקהל, איזה כלים, על מה, ב-2023, איזה כלים באמת שמתם את האנרגיה, דברים שאנחנו מכירים יותר או מכירים פחות, שקשורים ל-AI?
כן. אני חושב שהדבר המשמעותי שמייקרוסופט ככה לקחה את כל איזשהו קונספט, והדביקה אותו כמעט לכל מוצר, זה מה שנקרא קו-פיילוט. ואני רגע, אסביר רגע את הרעיון מאחורי זה. בעצם המון המון שנים שמייקרוסופט פיתחה מוצר, כל אחד מהמוצרים, מה שהיא חשבה זה איך מוסיפים עוד פיצ'רים. זאת אומרת, יש את אופיס, אנחנו צריכים שאתם תקנו את גרסת 20 ו-whatever, 2023 ו-4 וכאלה. מה הרעיון שלנו, איך אנשים יקנו את המוצר החדש? עוד פיצ'רים, כי זה מה שהם מחפשים, נכון? זה התפיסה המון שנים, אגב, לא רק במייקרוסופט וכל המוצרים שלנו, אלא בכל המחשוב. מה הבעיה עם התפיסה הזו? אתם כמשתמשים, באמת יודעים מה ההבדל בין אופיס 2023 לגרסה שלפני, לגרסה שאחרי? אנחנו נמצאים כבר המון שנים במה שנקרא פיצ'ר פטיג. כבר לא משנה כמה אפליקציות האלה יזרקו לנו עוד פיצ'רים, אנחנו לא יודע לאמץ אותם. לרוב אפילו לא יודע לזהות אותם. כאילו, ותגידו לי אתם, דיברנו על אופיס קודם כדוגמה, כמה מכם חושבים שהם משתמשים ביותר מ-5% ממה שאופיס יודע להציע? 5%. תחשבו, מסרות אלפי אנשים יושבים, מפתחים, 8 חודשים, קוראים פה את הצורה, ישנים לא ישנים לילות כדי לעשות לכם דליברי, אתם לא משתמשים בזה בכלל, כאילו, וזה היה הרעיון, לא רק של מייקרוסופט, אלא של כמעט כל עולם הפיתוח. ולמה זה? בעיקר בגלל מורכבות, כי כל פעם שמייקרוסופט הוציאה פיצ'ר חדש, מה היא אמרה? אתם צריכים ללמוד אותו, לשבת, לקרוא, להבין מה הוא עושה, להשתמש בו, ואז תצליחו להפיק ממנו תועלת. ומה רוב המשתמשים אמרו? סליחה, אבל אין לנו זמן לשטויות שלכם. בסדר? ברמת העיקרון, כאילו, אנחנו לא הולכים ללמוד מוצרים חדשים. אנחנו לא הדור, אני זוכר שאמא שלי עוד הייתה אומרת לי, הייתי מורה במשרד החינוך, היה לה קורס של 5 ימים, הכירות המחשב ואופיס. כאילו, דברו איתי על הדור הצעיר, מי ילך 5 ימים ללמוד אופיס? כאילו, בוא נהיה רגע רצינים. פתחתי את המוצר, או שאני יודע לעבוד איתו או שלא. זהו, זה רמת העיקרון. קו-פיילוט שינה את זה. נורא.
כי בעצם בקופיילוט אני לא צריך להכיר את המוצר, אני רק צריך לדעת איך לנסח את הרעיון שיש לי בראש, לדעת לנסח אותו. וזהו. הוא מכיר את המוצר מספיק טוב, לוקח מפה, לוקח משם, לוקח פיצ'רים, כל דברים ש-20 שנה היו במוצר, אבל אף אחד לא ידע להשתמש בהם, חושב עליהם יפה ופולט אותם החוצה. ואחד הדברים הכי מדהימים שאנחנו רואים בקופיילוט, בכל אחד מהמוצרים, אנשים באים אליי ואומרים, תקשיב, אני לא ידעתי שיש לכם את היכולת לעשות את זה, זה פשוט מטורף מה מייקרוסופט עשתה השנה. עכשיו אני מסתכל על הפיצ'ר הזה, ואני אומר, אתה יודע שזה פיצ'ר מ-2015? כאילו זה לא פיצ'ר חדש, זה פשוט קופיילוט תפסה את זה כזה פשוט, שאתה פתאום אומר לעצמך, וואי, אופיס התחרפן, כאילו מה זה הדברים האלה שהוא יודע לעשות פתאום? וזה קרה לאורך כל אחד במוצרים שלנו. בינג קופיילוט, ווינדוס קופיילוט, אופיס קופיילוט, דיינמיקס קופיילוט, סקיורטי קופיילוט, כל אחד במוצרים האלה, מייקרוסופט אמרה, די פיצ'רים, לא מוסיפים פיצ'רים חדשים, בוא ניצור ממשק משתמש חדש, שבו אפשר יהיה להשתמש ב-30-40 שנות innovation, כדי שאנשים יתחילו לעבוד עם מה שאנחנו באמת עשינו. ואני חושב שכתפיסתית, וזה משהו אגב שסאטיה נדלה, המנכ״ל שלנו, נכנס ככה דלת דלת ואמר, חבר'ה, די פיצ'רים. בואו נגרום למה שיש לעבוד יותר טוב, לאנשים שמתחילים לעבוד איתם, לעבוד איתם באופן יותר משמעותי. זה שינוי אדיר במייקרוסופט, כי מה שבפעם הראשונה אנחנו רואים, ולא ראינו אותו אף פעם, אני חושב שכל יזם שיושב פה צריך לחשוב על זה, זה אדופשן. פתאום אנחנו לא סופרים את כמות הפיצ'רים שיש במוצר, אלא כמות האנשים שמשתמשים בפיצ'רים האלה. והמטרה שלנו זה שאם קודם שאלתי אתכם כמה אתם נצלים את אופיס, אמרתם לי 5% במקרה הטוב, האם ChatGPT ודומה והקופיילוטים יכולים להביא אתכם לאזורי ה-30-40%? כי הוא מכיר את המוצר הרבה יותר טוב. אם כן, זה כנראה הרבה יותר מעניין מלהוסיף לכם עוד פיצ'רים. וזה, אני חושב, ה-lesson learned הכי מטורף של מייקרוסופט השנה, ולמה כולם עושים קופיילוט? כאילו, היה תקופה עד עכשיו, שכל שבוע מישהו מתקשה עליו, אומר לי, יש לכם עוד קופיילוט? כאילו, לא נמאס לכם?
רגע, בוא נעשה סדר לגבי הקופיילוט. אתה מזכיר בית הקופיילוט, יש המון מוצרים של קופיילוט, כמו שהזכר.
טוב, מה זה קופיילוט? ככה, באופן הכי בסיסי, זה ChatGPT על המוצרים שלנו. בסדר? עכשיו, ברוב המקומות, אם תראו את קופיילוט, הוא גם לא עם איזשהו UX מורכב. מה שעשינו, לקחנו את המוצר הרגיל, שמנו קו, אמרנו בצד הזה יש את החלק של הצ'אט, בצד הזה יש את המוצר הרגיל, זהו. בסדר? כאילו לא היה פה איזושהי חשיבה UX-ית סופר מורכבת, שבאו איזה מהנדסי משתמש ואמרו, זה באמת ליטרלי קו, פה יש את הגרסת ChatGPT של המוצר, ופה יש את הרגיל. אתם יכולים להחליט איך אתם רוצים לממש משהו. או שאתם מתחילים מסקרץ' בוורד, מתחילים לספר ולעשות ולמשוך וכאלה, או שאתם כותבים בצד מה אתם רוצים לעשות, הוא מכיר מספיק טוב את וורד, ומחולה לכם את כל הדברים האלה לבד. וזה קרה לאורך כל אחד מהמוצרים שלנו, אותו קו, וממשק ChatGPT-like או Assistant-like בצד. התחלנו עם זה עם GitHub, מי שפה מהמפתחים או מכירים את זה, זה היה אחד הדברים הראשונים שראינו בו אדופשן מטורף. זאת אומרת, אנשים ששנים היו רגילים לכתוב קוד, פתאום התחילו להתחיל לדבר עם איזשהו בוט ולהגיד לו מה הם רוצים לעשות, והוא היה כותב את הקוד בשבילם. וזה היה כאילו mind blowing. אני זוכר שאני פעם ראשונה השתמשתי בזה, אמרתי לעצמי, כאילו מה קרה פה עכשיו? אני לא הייתי צריך ללמוד קוד, אני רק צריך להבין מה אני רוצה לעשות, וזה עושה את זה בשבילי.
עוד? סבבה. והדבר הכי מדהים בזה, ואני יכול לספר לכם קצת מספרים מבפנים, אנחנו היום נמצאים, זוכרים דיברנו על אופיס 5% וכאלה, היום 50% מהקוד שנכתב בגיטאב, נכתב דרך ממשק קופיילוט. אתם קולטים מה זה אומר? 50% חצי, כאילו פיצ'ר אחד, לקח אנשים שבמשך שנים ידעו לכתוב קוד באופן אחד, 50% מהם עברו לגרסת ה-ChatGPT של זה רק, כדי להראות לכם כמה הדבר הזה ממכר. עכשיו, יותר גרוע מזה, אנחנו שואלים, משתמשים, כמה מהם היו יכולים לחזור אחורה. אם עכשיו אני מעלים לכם את זה, או שם על זה טאג מחיר ממש גבוה, כמה מכם אומרים, יאללה, זה nice to have, לא צריך את זה. בסדר? אנחנו נמצאים באחוזים שהם בזורי ה-80-90%, שהם באמת ברמת ה-satisfaction, אומרים, אין מצב שאני עושה היום משהו שהוא לא assistant או ChatGPT. כמו שהתחלנו עם מתכנתים, היום קופיילוט יש בכל דבר. כמה מכם מכירים איך להפעיל את אופיס, כמו שצריך. אז בשביל זה יש לנו את מייקרוסופט קופיילוט. כמה מכם מכירים להפעיל את ווינדוס כמו שצריך. צריך לעשות את כל הדברים שנמצאים שם, סטינגס וכאלה, ושוב, אלה מוצרים שאם תנסו לחשוב עליהם, במשך שנים הוסיפו להם עוד ועוד 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 מורכבויות ודברים, ואת כל המורכבות הזו זרקו עליכם. עכשיו, אתם פתחתם את Windows 11 נגיד,
אולי שיחקתם כמה דקות, אמרתם, וואלה, זה נראה נחמד, זה נראה נחמד, וזהו. אני מבטיח לכם שאת הדברים הכי מגניבים שם לא ראיתם עדיין. וזה בגלל שבאמת לא היה לכם את היכולת לבוא ולהגיד לווינדוס מה אתם רוצים שהוא יעשה. ואני חושב שזה המקום שאולי קופלוט תתחיל כמפתחים, אבל עבר לכל אחד, כל משתמש היום שעושה משהו בעולם המחשוב, רוצה להגיע למצב שבו הוא מצליח לספר בשפה חופשית לממשק שאיתו עובד, מה הוא רוצה שיקרה. איך זה קורה? זה לא מעניין אותנו יותר. זה לא מעניין אותי איך אופיס יעשה את זה, זה לא מעניין אותי איך יוצרו התמונות האלה, זה לא מעניין אותי איך אקסל יעשה את הקסם הזה ויביא לי את הניתוח. זה לא מעניין אותי. אני רק רוצה להגיד מה אני רוצה שיקרה. וזה אני חושב משהו ששינה, ואגב משנה עדיין, את כל עולם המחשוב. עכשיו אני אקח את זה רגע החוצה, כי אנחנו מדברים הרבה על מייקרוסופט. אני רוצה להגיד לכם שנייה גם מהזווית של הסטארט-אפים שאני רואה, המון סטארט-אפים היום בישראל, זה מה שהם עושים. הם לא מנסים לעשות משהו חדש ברמת המוצר, הם מנסים לעשות מוצר שיותר קל להשתמש בו. זהו. אם תחשבו על מוצרים קודמים שפעם שינו את השוק, נגיד שהגיע אובר או Airbnb או כל המוצרים האלה, הם לא עשו משהו חדש. לקחת מונית מפה לפה יכולנו לעשות כבר די הרבה שנים. הם פשוט עשו את זה יותר קל. זהו, ועל זה נוצרו פה חברות של מיליארדים. אוקיי? כל החברות שאתם יכולים לחשוב עליהן, לא המציאו מחדש, Airbnb, מה הם עשו? השכרת בתים? כאילו, בוא, לא, המודל העסקי פה היה קיים קצת לפני. עשו את זה יותר פשוט. היום אנחנו נמצאים בעידן ש-GPT, Copilot, לא משנה איך תקראו לזה, עושים בדיוק אותו דבר. דברים שפעם היה ככה מורכב לעשות, היום ככה יותר פשוט לעשות. אלה דברים שבעידן המובייל יצרו חברות של מיליארדים. ואני חושב שזה מה שאמרתי, אנחנו חוגגים פה שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, הם תראו חברות שהווליואיישן שלהם הוא עומד על כמה מיליארדים, שנולדו בגלל הדבר הזה. ויצרו פה כאילו עידן חדש. מייקרוסופט עושה את הדוגמאות שלה במוצרים שלה, ולדעתי זה רק ההתחלה. הרבה יותר מעניין יהיה לראות מה היזמים יעשו עם זה.
מדהים. באמת מרתק לשמוע. כיצד, שאלה קשה, כיצד אתם מתמודדים עם התחרות בעולמות האלה, חברות כמו גוגל ועוד חברות שנכנסות לעולם הזה של AI, אז יש פה תחרות שהיא לא מוכבדת, יש פה תחרות שידועה לכולם, איך אתם מתמודדים עם זה?
כן, קודם כל זה שהיה קשה שאני לא כזה יכול לענות עליה, כי אנחנו תמיד לא אוהבים לדבר יותר מדי על תחרות.
בסה.
אז, אבל אני כן אגיד רגע בכללי, אנחנו רואים שאחד הדברים שקרו ב-ChatGPT, זה שהוא הביא רעיון, אבל אנחנו בשנה השנייה שלו הולכים הרבה יותר לכיוונים של לעשות לו פיינטיונינג. לרעיון עצמו. איך עושים אותו יותר מהיר? איך עושים אותו יותר זול? איך עושים אותו יותר משותף עם הקהילה, אפילו בעולמות האופן סורס? ומייקרוסופט מאוד משקיע בדברים האלה. זאת אומרת, אנחנו לפני כמה חודשים השקנו שיתוף פעולה גם עם למה 2 של מטה, תוך הרצון באמת להגיע למצב שבו יהיה המון המון בחירה. ואני יודע שזה כאילו אולי קצת, אתה יודע, אנשים יכולים לכעוס שאני אומר דבר כזה ביום הולדת שנה ל-ChatGPT, אבל אני חושב שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום של בגרות, שבו יש מקום להמון המון מודלים, ולמה מתאים לכל מודל לעשות. ואם אני תמיד אומר, אם GPT-4 טורבו הוא הטסלה של הרכבים, אם אני צריך ללכת פה רחוב, אני לא אקח טסלה. אני אולי ארצה אופניים, כי זה יותר זול, יותר מהיר, יותר קל לי לצרוך את זה. ואני חושב שזה שוב, חלק מההתקדמות, של לאן אנחנו רואים, וגם לאיפה הוא מייקרוסופט רואה. אנחנו לא רואים בהכרח את התחרות כמשהו של או GPT או שום דבר, אלא דווקא חלק מהפרטנרשיפס שנוצרו אחר כך, באו ואמרו, בואו ננסה לחשוב על העולם הזה כעולם שהוא קצת יותר מורכב, שלא יהיה פה משהו אחד שינצח תמיד, ושגם אנחנו, אם נדע ש-GPT ייתן תשובה יותר טובה, אבל אולי מה שיותר חשוב לי עכשיו, תשובה יותר מהירה, תשובה יותר זולה, תשובה שיכולה לעבוד באופליין על הטלפון הכי טיפה שיש. בסדר? זה גם אלמנטים מסוימים שצריך לקחת אותם בחשיבה, ולא תמיד רק GPT יהיה הפתרון הטוב או האולטימטיבי.
מדהים. שאלות מהקהל? מה אתם אומרים? יש למישהו שאלה מהקהל? יש הרבה, כן. בוא אלינו רגע, לבמה. צריך לשמוע, בעצם לא, תגיד ונחזור אחריך, אין בה. איך אני חוזר על השאלה הזאת?
שאלה קשה.
ידידנו פה שואל שאלה מקסימה, כולנו פה יודעים, וגם דיברנו על זה הרבה בפודקאסט, שכאשר יש כל כך, כיום כל כך קל לייצר דברים, ואפשר לייצר תמונה תוך שנייה, או סרטון תוך מלל, וראינו את זה עם אביחי ואור מקודם. אז זה פוגע לנו ביצירתיות, אנחנו הרבה יותר קהים בקוף, כי אני רואה משהו, תמונה מדהימה, מחר זה כבר לא מדהים אותי, אני כזה, יאללה, בסדר. זה פוגע לנו ביצירתיות כבני אדם. האם חשבתם ולקחתם את זה בחשבון, כאשר אתם עובדים על הכלים ומפתחים את הכיוון הזה?
כן, אז קודם כל זו שאלה באמת נורא מעניינת. ויש פה המון המון פרספקטיבות שצריך לקחת אותן. אני אספר רגע משהו שאפילו, ששאלת את השאלה עלה לי בראש. אני פעם הייתי סקריפט מאסטר. הייתי יודע כאילו להריץ דברים בכל מיני מערכות כאלה, ישנות, לינוקס, אפילו דוס או דברים כאלה, מי שמכיר את זה, קצת מסגיר את הגיל שלי, אבל זה דברים נורא. היום, כן, היום שימו אותי על הדברים האלה, אני מושג מה עושים איתם. למה? כי המערכות כל כך התקדמו, הכל נהיה יותר גרפי, יותר סקריפטי, יותר אוטומטי, שאני שכחתי איך עושים את הדברים האלה. ומצד שני, אני שואל את עצמי, האם בכלל הייתי צריך לזכור את זה? כי זה סך הכל נהיה קצת אובסלית. לחשוב על הדברים האלה. ולכן אני רגע רוצה להציע תזה אחרת. מה זה יצירתיות? יצירתיות זה לא החלק הטכני של איך לקחת רעיון מסוים ולממש אותו. כי פעם הייתי צריך לכתוב ולעבוד הרבה מאוד קשה כדי לממש רעיון, היום אני יכול די בקלות לממש את אותו רעיון. אותו כנל גם ברמת התמונות או הווידאוים. פעם היה לי רעיון, הייתי צריך להיות ברמת מקצוענות מאוד מאוד גבוהה, לשבת שעות, פוטושופ, אילוסטרייטר כאלה, כדי לממש את הרעיון, את החזון שיש לי בראש. היום, אני צריך הרבה פחות זמן. היצירתיות אבל, זה לא החלק הטכני של לגרור ולעשות וכאלה. זה החלק שבאמת נעוץ ברעיון עצמו. ואני חושב שמה שדווקא הטכנולוגיה הזו עושה, וזה הפוך, זה משחררת יצירתיות של המון המון אנשים, שידעו מה הם רוצים לעשות, אבל אין להם מושג איך לפתוח אילוסטרייטור, או פוטושופ, או וידאו, אבל יש להם רעיון ממש מגניב לוידאו, שאם הם יודעים להוציא אותו מהראש של הפועל, הוא כנראה יהפך להיות ויראלי. ולכן, מה שאנחנו קצת נתקלים בו עכשיו, זה עודף יצירתיות, וזה קצת אתה נגעת בזה גם, בני, זה עודף תכנים. פתאום נהיה המון המון דברים, כי כולם יכולים ליצור המון תוכן, כולם יכולים להוציא את הרעיונות הכי יצירתיים שלהם. ואני קצת חושב שזה קשור לתקופה, לתקופה הזו של ההתלהבות. זה קרה כמעט בכל קפיצה טכנולוגית שראינו, שפתאום, שמשהו נהיה יותר קל, הרבה יותר אנשים קפצו והתחילו לעבוד איתו, בסדר? ובשלב מסוים, זה הוגדרו, או התחילו להיות מוגדר, מה באמת נחשב יצירתיות בעידן הזה. ואני עדיין לא יודע לענות על התשובה הזו, של מה ייחשב, או איך אני יודע להעריך, אם אומנות שנוצרה בדלה או במיג'רני, היא יותר איכותית מאומנות שנוצרה בחמש דקות, באותם כלים בדיוק. אבל אני בטוח שזה יקרה. בסדר? ואני רק חייב לתת דוגמה אחת אחרונה, שאני פגשתי ככה, באחד השיחות שהיה לנו על זה, עם חבר'ה מ-OpenAI, ואחד הדברים שאמרו לנו זה, תשמע, כל הדברים האלה קרו בעבר. הכל קרה. כשהציעו את המצלמה, אמנים אמרו, זה לא אומנות. זה זבל, כי אמנות אמיתית זה ישבת עם המכחול ולסייר ולסרטט. פתאום יש מצלמה שיכולה לקחת את הדבר הזה, במקום שאני אשב שעות מול הנחל ואצייר איתו, פעם אחת היא מצלמת אותו. אנשים ממש בעטו בתפיסה הזו שזה אמנות. זה היה נחשב בשבילם כאילו חטא גמור. היום אתם אומרים, בוודאי שצילומים זה חלק מאמנות, ואנחנו רואים תערוכות וכאלה וכו' וכו', אבל תקחו את זה רגע אחורה, פעם זה היה נחשב זוועה. אני חושב שאנחנו פשוט נתקלים כרגע באותו דבר. נכון שזה יותר קל, אבל זה לא, אי אפשר להגיד שצלם הוא לא אומן, או שהוא פחות אומן מצייר. בסדר? זה פשוט סוג אחר של אומנות, אבל היצירתיות קיימת שם, היזמות קיימת שם, החשיבה, הרעיונות. אז אני חושב שאם ניקח את החשיבה הזו על דברים שקרו בעבר, ועל אותה היסטריה שהיה סביבם, ככל הנראה, גם הדבר הזה יירגע בסופו של דבר, ויצירתיות פשוט נפתחת להמון אנשים.
מדהים. יש לנו זמן להיות שאלה אחת, כי אנחנו קצרים, אילון בו, אבל בוא אלינו לבמה שישמעו גם בבית. אפשר אחרי זה לעשות, אם אתם רוצים עוד זה, שנשאר פה אחרי זה בחוץ, יש גם... כן, בוא, 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 כן, כן, אחי, כן. אתה מתבייש?
שישמעו עוד קולות, רק אותנו כל היום שומעים.
טוב, השאלה שלי היא כזאת. המנכ"לים של החברות הכי גדולות בעולם אומרים שאת התובנות הכי טובות מקבלים מלמטה, מהיוזרים. היוזרים בסופו של דבר זה כולנו פה. השאלה שלי אליך זה איך המשתמשי קצה, באיזה צורה הם חלק מהפיתוח ומהרעיונות העתידיים שלכם במייקרוסופט כדי להביא את הכלים האלה לרמות אחרות? האם בכלל? יכול להיות שלא. אבל עד כמה אתם מקבלים את הפידבק ממשתמש הקצה, ועד כמה זה חלק אינטגרלי בתהליך הפיתוח שלכם? זאת השאלה.
וואי, שאלה מעולה.
שאלה מדהימה.
אני חייב להגיד שכשהתחלנו עם המודלים, זה אחד הדברים שגרמו לנו להישאר במצב של פריוויו או של דמו לתקופות מאוד ארוכות. כי לא ידענו איך זה יפגוש משתמשים, בכנות. וגם עכשיו, בנקודת זמן שאנחנו נמצאים כרגע, יש את דברים מסוימים שאנחנו נכנסים בכל הכלים שלנו, ומבינים שהכלים לא יודעים לענות עליהם בצורה הטובה ביותר. וזה מאוד מאוד קל לראות את זה. כי משתמשי, דיברנו קודם על ההגדרות קופיילות, שיש איזושהי שיחה, או שהשיחה הזו הגיעה למשהו שהוא פרוטפול, שהוא בעל ערך, ואז ממש לוקחים אותו לוורד, או סוגרים אותו או כאלה, או שמתעצבנים על המערכת וסוגרים את כל הממשק.
זה אני.
אנחנו לוקחים באופן אישי כל אחד שסגר את הממשק. אני אגיד לכם גם למה זה, כי זה אומר שהשקעתם המון המון זמן בלדבר עם משהו, בסדר? כל קריאה כזו, ודיברנו על זה קצת קודם, עולה לנו כסף, כאילו זה לא יעזול להפעיל את המודלים האלה, ואם אחרי כל הדבר הזה לא עשית עם זה כלום, לא רק אתה התעצבנת מזה, גם אנחנו התעצבנו מזה. ולכן אנחנו מסתכלים על הדברים האלה כל הזמן, ואחד הדברים שעוזרים לנו הכי הרבה לשפר את המודלים האלה, זה המקומות שבהם המודל לא יודע לענות תשובות טובות, או שאנחנו לא יודעים להשתמש, או לא יודעים לסגור מעגל, או שהוא עזב וענה תשובה לא נכונה, או שהוא לא הצליח להבין מה אתם רוצים, או שהוא הבין מה שאתם רוצים, אבל אתם אחר כך לקחתם איזה ממשק הרגיל, ושיניתם, והתקנתם, ואמרתם, אוקיי, 80% סבבה, ועדיין צריך לתקן פה כל מיני דברים, כי זה לא יצא 100%. אנחנו כן לומדים את הדבר הזה, וזה אחד הדברים היפים בזה שיש לך ממשק משתמש שהוא יותר הבסיסי של וורד, וגם הממשק החדש. זוכרים? דיברנו על זה קודם. כל מה שיש, כל מה שהמצאנו, החדשנות המטורפת, קו באמצע, יש את זה ויש את זה. הקו זה החדשנות. אז אנחנו יודעים להבין מה אתה עושה פה, מה אתה עושה פה, מה פה לא היה מספיק טוב שהלכת לפה, ולהפך, ולומדים את זה כל הזמן. אני יכול להגיד לכם שהקופיילוטים שלנו היום, משמעותית יותר חכמים ממה שהם היו לפני 8 חודשים, בגלל כל הפעמים שהם דפקו יוזרים.
מדהים.
או עצבנו אותם, או הכשילו אותם. בסדר? אנחנו לומדים מזה כל הזמן.
זו תשובה משמחת מאוד לשמוע, מחברה כמו מייקרוסופט.
כן, תמשיכו לטעות, באמת, זה עוזר לנו.
מדהים. אין לנו זמן לעוד שאלות, אני מתנצל, אבל יש לי שאלה אחת חשובה שאני שואל את כל האורחים המדהימים שלי, חלקכם כבר יודעים. ככה לקראת סיום, אדירון היקר, האם אתה מפחד ממהפכת ה-AI?
וואו, שאלה נורא קשה. תראו, ברמת העיקרון דיברנו על זה גם קצת טיפה בעניין של היצירתיות. יש פה אזורים מסוימים שבאמת יכולים לשנות באופן די דרמטי את איך האנושות עובדת. ועם זאת, יש גם אזורים שיכולים ממש לקדם את איך האנושות עובדת. מה יצא מכל זה? תראו, זה לא קשור רק לטכנולוגיה. זה קשור גם להרבה מאוד דברים שקורים באופן כללי עם האנושות. אתם יודעים שיצאו לדוגמה הרשתות חברתיות, אז המוטו של הרבה מאוד מהחברות האלה היו, יהיה קומיוניטי, כולם ידברו ביחד, זה יהיה נורא מדהים, ויהיה פה כאילו הרמוניה, כי פתאום כולם יכולים שיהיה להם וויס, והכל יהיה מדהים. אוקיי? אני חושב שקאט ל-15 שנה אחרי, נהיה פייק ניוז וכל הדברים האלה, אנחנו מגלים שלא רק דברים טובים יצאו מהטכנולוגיה, אבל זה לא קשור לטכנולוגיה. ולכן השאלה הזו, כן, יש בי חששות, הם לא קשורים לטכנולוגיה, כי הטכנולוגיה תתפתח כך או אחרת, הם קשורים לאיך אנשים ישתמשו בטכנולוגיה הזו, וגם מה יהיה הגדרות. אנחנו במייקרוסופט מאוד מאוד עובדים על משהו שנקרא Responsible AI, שבו אנחנו מגדרים המון המון פעמים באופן אקטיבי את הטכנולוגיה, כדי לוודא שלא יהיה אפשר לעשות במיסיוז. אגב, אנחנו חוטפים על זה לא מעט, כי המון המון אנשים אומרים, בוא תפתחו את זה ותוכלו ונוכל לעשות ככה וכו' וכו', אבל יותר חשוב להתקדם לאט בדברים האלה ובאופן רספונסיבל מאשר לזוז מהר. להגיד לכם איפה נהיה עוד כמה שנים? שאלה טובה. שוב, אני לא יודע לענות עליה, אבל אני יודע להגיד שזה ככל הנראה לא יהיה קשור לטכנולוגיה. ככל הנראה קשור לאנשים, לחוקים, לרגולציות, לממשלות, וכמה הם מהר יעקלו את הדבר הזה. בפרספקטיבה האישית שלי, לא תמיד הם עושות את זה הכי טוב. ושוב, אם נסתכל רגע על רשתות חברתיות, או על דברים שלצורך העניין, האם זה נלקח לטובה או לרעה, האם ממשלות או רגולציות התערבו בזה מספיק, כדי לוודא שזה הולך לכיוון הטוב,
וואלה, לא בטרק רקורד הכי מושלם. בוא נגיד שכולנו יודעים שיכלנו לעשות קצת יותר טוב בעולם הזה של, של social networks, ו, ולא תמיד זה נסגר כמו שצריך. אני חושב שהפעם אנחנו נכנסים לזה באופן שחושב על זה יותר. זה שיש באמת צוות של responsible AI, אגב, לא רק במייקרוסופט, כל אחת מהחברות מתעסקות בזה, זה טוב, אבל זה עדיין יותר תלוי באנשים מאשר בטכנולוגיה.
מדהים. טוב, אנחנו באמת לקראת סיום. חשוב לי להגיד תודה ענקית למייקרוסופט שירוחו אותנו כאן ולעשות הפרק לייב הזה. אפשר מחיאות כפיים למייקרוסופט? אמרו לי, אמרה לי קודם ירדן ורז, שאני הבאדם הראשון שצריך להוציא את המקלט הזה מתוך החדר פודקאסט שנמצא מחוכים שם חדר פודקאסט, אז צריך לי אשכרה להוציא אותו, לעלות לבמה, וכולי תפילה שהפרק הזה עבר כמו שצריך, וגם המאזינים בבית יוכלו לשמוע אותו כמו שצריך. מה נותר לומר? נותר לומר תודה לכם, תודה למאזינים. אם אהבתם את הפרק הזה, אנא מכם דרגו, שתפו אותו, שלחו לחבר חברה שרוצים או צריכים לשמוע. אני מאוד מאוד אוהב ושמח, ככה תפרגנו באהבת אין קץ. ותודה רבה לאדירון היקר שבאת. אני עולה כי אני צריך ללחוץ כאילו. ותודה רבה לכם, לקהל, שבאתם והזנתם והייתם בפרק לייב הזה. אז כפיים לכם. וזהו, נפגש בפרקים הבאים. יאללה, ביי.